רדיו אזורי עם אסף אקרמן ודניאל מקדאוול.
Lato corto, entra in area, alza il pallone, secondo palo, Osimhen, in area, Osimhen!
Dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioli! Fagioli!
Lautaro! Con l'esterno, con bellezza, con classe!
Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia leggendaria!
Vedo con i miei occhi.
רדיו אזורי, מה קורה אקרמן?
עכשיו קצת יותר טוב.
למה?
כי הקבוצה שלי ניצחה.
וואלה, טוב.
לא סתם ניצחה.
נקמה.
היא גם ניצחה את פריז סן ז'רמן. קבוצה גדולה, מאוד גדולה, שחושבת לקחת את ליגת האלופות. והיא ניצחה אותה 2-1 בבית, אחרי שחטפה ממנה 3-0 בחוץ. ואחרי תקופה נוראית. אחרי משחקים לא טובים. אחרי הפסד לאודינזה. אתה מנצח את אודינזה.
זה נכון. זה נכון.
בבית.
אז תקשיב.
ועם הצגה אירופית שעשתה את ממש עד מול בסנסירו, זה היה צעקה לאירופה, לכל אירופה, מילן פה. לגמרי. ומכל הבחינות. תכף נפרק את זה לגורמים, מכל הבחינות. אבל דניאל, קודם כל, תן כבוד. He said one day you'll
leave this world behind. Immobile, immobile, saltato, immobile! 200 volte nella storia della Lazio, Ciro Immobile 1-0.
Che si presenta in area Giroud, Donnarumma e poi Leao! E l'acrobazia Leao! In grande stile fa 1-1 per il delirio di San Siro.
יפה, 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 יפה. אז כן, אנחנו בעצם אפשר להגיד חוזרים לשגרה שלנו, של רדיו אזורי, פרק כל שבוע, פרק
משתדלים,
הקודם
משתדלים.
חזרנו.
שבוע הבא אגב כנראה שלא יהיה, כי יש פגרת נבחרות.
בסדר.
אולי, אולי נעשה משהו.
אולי, אולי, אולי. אז כן, פתחנו את הפרק עם הניצחון הגדול של מילן, אבל לא רק מילן עשתה חייל, גם לאציו עשתה חייל בליגת האלופות, גם עם המיני נקמה שלה, וגם בליגה, אינטר, ממשיכה לעשות את שאלה, יובה עושה את שלה, נאפולי לאט לאט חוזרת למסלול, מילן בדיוק ההפך, רומא הופכת בונה אופי. בקיצור, יש הרבה על מה לדבר בפרק הזה, ואנחנו נפתח כמובן, אקרמן, עם הקבוצה שלך.
תשמע, זה באמת היה איזושהי הצגה ש... למה אני אומר שצעקה לאירופה מילן כאן? כי זה היה סנסירו עם כירוגרפיה מטורפת. זה היה... עם הכנה ואיזשהו בילדאפ כמובן לקראת כל מה שהיה עם דונרומה, שתכף גם ניגע כמובן בדבר הזה. זה היה משחק טוב, משחק כדורגל טוב, קצבי, עם שערים יפים, עם לא מעט מצבים לשתי הקבוצות. אירופה אמיתית, ליגת אלופות אמיתית, וכמובן, בסיום, אחרי כל מה שקרה בבית המוות הזה, ומילן שלא הבקיע באף משחק בינתיים בליגת אלופות, שלושה משחקים, נתנה שני שערים, וניצחה קבוצה שמועמדת לקחת את ליגת אלופות. אתה יודע מתי פעם האחרונה מילן ניצחה קבוצה שמועמדת לקחת את ליגת אלופות בפעם האחרונה?
מתי?
ב-2013.
נו.
את ברצלונה 2-0 בבית.
וואלה.
רק אז. בוא שנייה נסביר למה אני אומר את זה. נכון, מילן ניצחה בליגת האלופות. בשנה שעברה היא ניצחה את נאפולי, נכון, אבל היא לא באמת מועמדת לקחת ליגת האלופות. את טוטנהאם היא ניצחה, וגם היא לא מועמדת לקחת ליגת האלופות. ובבית, בבית המוקדם, שהיא עלתה ממנו, היא הפסידה פעמיים לצ'לסי, שגם היא לא, אולי מועמד, לא הייתה מועמדת, אבל הנה קבוצה גדולה שהיא לא עשתה את זה. עונה לפני זה, מה היא עשתה? גם לא מספיק טוב, לא עלתה משלב הבתים, היה שם ניצחון על אתלטיקו מדריד, שזה לא היה אתלטיקו מדריד כזאת גדולה, לפני זה היו את ההפסדים לליברפול, ולפני זה בכלל לאורך שנים מילן לא הייתה שם בליגת האלופות. לא היה ניצחון גדול על קבוצה גדולה, מהביג, ביירן, סיטי, ברצלונה, ריאל מדריד, פריס סן ז'רמן, ליברפול, לא היה. עד אתמול. אתמול היה.
אתמול היה, וזה כמו שאמרת גם קיבל... צבע מיוחד, צבע של נקמה כפולה, גם אחרי אותו 3-0 בפריז לפני שבועיים, וגם בגלל האיש שעמד בשער של פריז.
דונרומה, דולרומה.
דולרומה, תשמע, זה היה אדיר.
היה באמת גדול. תראה, הרבה כותבים, למה אתם ככה, מה אתם רוצים? מה, זה שחקן ראשון שעובר קבוצה? לא. אבל שורשי הסכסוך של דונרומה ומילן הולכים הרבה אחורה. הוא עלה בגיל 16. בגיל 16 הוא כבר היה השוער הראשון של מילאן, בבוגרים. סיניסה מיכאילוביץ' נתן לו את ההזדמנות הזאת. וכולם בנו עליו. ועכשיו זה היה השנים הגרועות של מילאן. שהיא לא הייתה באלופות, היא לא הייתה אפילו קרובה לליגת האלופות. לא הייתה בכלל בעסק. ודונרומה נתן איזשהו אופק כשוער ראשון, כמישהו שאמור להיות סמל, שישאר להרבה שנים, ומצהיר על האהבה הגדולה שלו לקבוצה הזאת, וגדל בה ממחלקת הנוער. וכל הזמן היה בתווך הזה את סיפור הערכת החוזה שלו. טוב, עוד מעט הוא יחתום, עוד מעט זה יקרה. טוב, אתם עדיין מדברים, בכל זאת מגיע לו שכר הרבה יותר משודרג. טוב, הנה, ההצעה שהוא מקבל היא הצעה טובה, אבל זה עדיין לא מספיק טוב לו, וכמובן הסוכן שלו. שהלך לעולמו. מינו ריול, נמצא שם בעסק כל הזמן. אבל הנה רגע, בעונה האחרונה שלו, לא, הוא יושבים ויחתום. והציעו לו בגיל כל כך צעיר, בגיל, 22, להיות השחקן, פחות ב-22, להיות השחקן עם השכר הכי גבוה במילאן, שמסביבך יש כוכבים שכבר עשו יחסית משהו בקריירה שלהם. הכי גבוה, 7 מיליון יורו הציעו לו. אבל זה לא הספיק. והוא משך, ומשך את זה עוד קצת, ומשך את זה עוד קצת, ומשך את זה עוד קצת. עד שפאולו מלדיני אמר, די, מספיק, אי אפשר כבר. וזה הגיעו ממש לקראת סוף העונה, והוא סגר עם מיינן, הוא לקח את היורו, והלך לכסף של פריס סן ז'רמן. עכשיו, שוב, הסיפור הוא לא לזה שהוא עזב, זה למשיכה הזאת. לזה שהוא נתן את ההרגשה לאורך לא מעט זמן שהוא כן רוצה להיות, שהוא אפילו אומר לסוכן שלו לריולה שהוא רוצה להיות במילן, שהוא כאן, שבאמת הוא השחקן שלא עוזב את הקבוצה למרות שנים לא טובות שלה. והוא עזב. עם הזנב בין הרגליים. ובא שוער הרבה יותר טוב ממנו. הוכח, כן? שוער יותר טוב ממנו לפחות. אז הוא הלך לכסף הגדול, ואתמול הוא קיבל ביתה גדולה מאוד. כי זה היה באמת באמת עוצמתי ברמת מה שהוא קיבל בסנסירו אתמול. מעבר לשריקות הבוז. זה היה, אגב, כמה חברים שלי טובים היו בצדיון אתמול. אמרו, זה היה מחריש אוזניים. הקטע עם הדולרים היה גדול. עכשיו גם מילן, מה יודעת? כשברגע שאתה זורק את כל הדולרים לתוך הרחבה שלו, מה הוא צריך לעשות כדי להמשיך לשחק?
לאסוף אותם.
בדיוק, וכשהוא אוסף אותם, מה קורה?
הוא מסתכל עליהם.
לא, מה הוא עושה? מצלמים את זה! סטילסים, כמויות תמונות הסטילס שרואים אותו אוספות את הדולרים, זה מה שהם רצו. עכשיו, גם היה משהו יותר מזה, מאחורי הקלעים, שקלטתי אותו רק באמת בתוך כמה פורומים קטנים. האוהדים של מילאן, הקור והסוד, הרי רצו לזרוק עליו את הדולרים כבר בהתחלה. אבל בשביל זה מה צריך שיקרה? שהוא יהיה בצד של הקור והסוד. מי קובע אם הוא יהיה בצד של הקור וסוד?
הקפטן.
הקפטן, ההגרלה. זרקו כמה מילים לדוד הקלאבריה. אם אתה זוכר בהגרלה, תבחר את הצד השני, שדונרומה יהיה בצד שמתחת לקור וסוד. וזה קרה.
זה קרה.
וזה היה ענק. וזה הכל התחבר באותו ערב. זה היה יכול להתרסק, כן, עם איזשהו הפסד בסופו של דבר. אבל זה הכל התחבר למשהו מאוד גדול ועוצמתי, והדולרים, וכמובן החולצות, והמספר 71, שכולם לבשו שם מסביב. שמי שלא יודע, זה בהגה הנפוליטנית, זה חרה בן אדם. כמעט לכל, מ-1 עד 90, יש פירוש לכל מספר בהגה הנפוליטנית, זה בעיקר ענייני לוטו בגלל זה. מספר 71 זה חרה בן אדם.
תשמע, אני חושב שאני רוצה רגע שתבהיר למאזינים שלנו, כי הרבה אנשים שואלים, אוקיי, הוא הלך לכסף הגדול של פריס סן ז'רמן, אבל גם סנדרו טונאלי הלך לכסף הגדול של ניוקאסל. אז מה ההבדל בעצם מבחינתך?
ההבדל הוא שסנדרו לא רצה לעזוב, את סנדרו דחפו החוצה. סנדרו, הנהלה מכרה אותו, שמה אותו על המאמר, אמרו, אנחנו צריכים למכור אותך כדי שנוכל להמשיך ולרכוש ולהתקדם.
כי זה מדהים.
סנדרו לא רצה לעזוב בשנייה.
מה שמדהים זה ששניהם הגיעו לסנסירו. העונה נכון, בליגת האלופות, כן. ושניהם קיבלו קבלות פנים הפוכות לחלוטין. אחד סנדרו מקבל קבלת פנים של קפטן הקבוצה הנוכחית, כאילו הוא עכשיו בקבוצה, ואחד מקבל קבלת פנים של אויב המדינה.
אני מתרגש רק שאני נזכר במשפט של סנדרו טונאלי. סנדרו טונאלי אחרי האליפות של מילאן אמר, חבר'ה, לעולם לא תהיה בעיה למילאן עם החוזה שלי. ככה. הוא לא רצה ללכת, הוא לא רצה לעזוב. ראית גם איך הוא הגיע. באיזה דמעות, הוא היה כל כך התרגש מכל מה שקרה. הוא לא רצה לעזוב, זה לא היה בכיוון בכלל. מי חשב על זה? על דונרומה ראינו לאן זה הולך. ראינו את הסאגה מתפתחת. וזה ההבדל הגדול.
יפה. אני חושב שיש עוד בחור ששווה לדבר, כמה אנשים שווה לדבר עליהם. זהו, היה באמת משחק גדול של כמה מהם. אני חושב שאתמול היה מאצ'אפ קו שמאל הכי מעניין שיש אולי בעולם היום. כמעט, אולי הכי מעניין בעולם. רפאל לאו נגד קיליאן אמבפה. אני חושב שראינו אתמול את רפאל לאו מתעלה בדיוק כמו שמצפים ממנו להתעלות.
בסיום המשחק, סטפנו פיולי אמר, הוא יכול להיות אלוף גדול. גנדרי קמפיון, קוראים לזה בעצם. זה משחקנים גדולים. אבל זה רק תלוי בו. הוא רק צריך לרצות. ואתמול ראית שהוא באמת רצה. אחרי ההפסד לאודינזה, זה, שזה היה משפיל. הרי מילן עוד לפני זה עשו כל מיני ארוחות גיבוש, ניסיון, בחדר הלבשה, שיחות, באמת כדי להרים את עצמם. וראית מול אודינזה, קבוצה קבויה, גמורה, לא עושה כלום, והפסד בית, בוא, אודינזה. ואתמול זה כבר באמת היה שונה, וגם ראית את זה בתגובות של לאו. לאו התפרץ, הוא רץ, הוא הוציא אנרגיות מעצמו, הוא חגג את הגולים, הוא חגג את הניצחון, בצורה שאתה לא רואה ממנו, בדרך כלל יש לו את החיוך המבויש הזה שיהיה לו, שזה בסדר, זה כנראה גם האופי שלו. אבל תמול זה באמת היה משהו אחר שהתפרץ ממנו, וגם ברמת היכולת אי אפשר היה לעצור אותו, כשהוא עם הכדור, זה באמת מגה שחקן, אבל הוא רק צריך לרצות, וראית יותר מזה. גם ברמה ההגנתית, בסוף המשחק, אתה רואה אותו טס למטה ונתן גליץ' שהוא לא רעשה העונה כן. הזאת. וזה...
זה בלט מאוד.
זה מה שמסמל את המשחק. ובאמת זה תלוי בו. הוא צריך לרצות. אבל מעבר אליו, ובצד השני לקחת את קיליאן אמבפה, שלא... עשה כמה דברים יפים, לא יותר מזה. סגירה מדהימה של קלאבריה, אבל זה בעיקר מתחיל מהקישור של מילן. מה שמילן עשתה אתמול, קודם כל זה פעם ראשונה אתמול, שפוליסיק, ריינדר... סליחה, יותר נכון זה לופטוס צ'יק, ריינדרס ומוסה שיחקו ביחד. פעם ראשונה שהם שיחקו ביחד. זהו, מצאנו. זה הקישור של מילן שצריך להיות. זה אלה האנשים, שיתוף פעולה נהדר. לופטוס צ'יק היה פשוט מטורף אתמול. מה שהוא רצה הוא עשה. ולא נתנו לכדורים להגיע בכלל לאזור של קיליאן אמבפה. ולהתקפה, הם לא נתנו, הם סגרו הכל. הם עשו את זה בצורה באמת נהדרת.
הוא זומן לנבחרת אנגליה?
לא, מה פתאום. קודם כל הוא רק חזר מפציעה.
תשמע, הוא מדהים.
הוא באמת היה מדהים. נהדר. אני לא רוצה שהוא יזומן. תנו לו לנוח, מה? לא רוצה.
הוא היה מדהים.
הוא היה מדהים. וריינדרס היה נהדר. כן, אבל היה את הפציעה הזאת, והוא היה חסר כל כך. ובאמת, באמת נפלא, נהדר. שוב, לפריס סן ז'רמן היו את המצבים שלה, היה את המשקוף של אוסמן דמבלה, היה כדורגל טוב לשתי הקבוצות, היו מצבים, היו בעיתות לשער.
מה זה טוב, תקשיב.
היה קצב ענק.
היו 10 בעיתות למסגרת במחצית הראשונה. לא היה משחק כזה כל העונה בליגת האלופות.
נכון.
זה משחק אדיר, ובאמת, עם כל השנאה שלך לשוער שלהם, שני שוערים גדולים, אחד מול השני.
לא, דונרומה, היה נעת בהצגה, נעת המשחק.
שני שוערים גדולים שנתנו הצלות אדירות. היו באמת כמה הצלות על במשחק הזה של שוערים.
ראית גם התנהלות אחרת של סטפנו פיולי בעצם. כי הוא באמת מצא את הקישור שלו, את לאה, הוא באמת קצת יותר נתן לו את האמצע מדי פעם כשהוא רצה. אפילו בחילופים, אתה רגיל שיש איזושהי סכמטיות בחילופים. לא, הוא הלך, הוא ראה שזה עובד, הוא לא שינה. עד דקה 84 מילן לא עשתה חילוף. זה לא, בדרך כלל לא קורה. אתה יודע, PSG כבר בדקה 60 עשתה חילוף. אז ראית כן דברים אחרים שעבדו, וזה אומר על הפוטנציאל שיש לקבוצה הזאת. אבל עכשיו צריך לממש אותו גם.
שוב, זה לא אותו סגנון משחק כמו 90% המשחקים של מילן.
אבל נגד דורטמונד וניוקאסל זה כן.
זה כן. בליגת האלופות כן.
נכון.
גם ראינו, הנה, מילן בעונה שעברה, הגיע עד לחצי הגמר, בליגה זה פחות התחבר.
כן, אבל גם נגד יובנטוס היית צריך להיראות משהו אחר.
צריך את היכולת לשחק לנצח גם את אודינזה וגם את פריס סן ז'רמן, שזה שני משחקים שונים לחלוטין. פה אתה יוזם, פה אתה מגיב. זה לא אותו דבר. ולהגיב.
אני חושב שדווקא אתה על היוזם, הכוונה שלך זה מול אודינזה, גם אתמול מילן יזמה, לגמרי יזמה. זה לא רק תגובה.
בסדר, אבל אתה, בוא נגיד שהיריבה שלך היא שונה לחלוטין.
נכון.
יש את לסגור את קיליאן אמבפה, ויש לסגור את כל שחקן אחר בעולם. עוד שחקן שאני רוצה לדבר עליו, שזה כמובן אהוב ליבי הגדול, אוליביה ז'ירו, שממשיך לבנות את מורשתו בתור לג'נד של המשחק, בתור אחד השחקנים בעיניי עם האופי הכי הכי חזק, ווינר על וגול חבל על הזמן, הכי אוליביה ז'ירו שיש, נגיחה סופר עוצמתית, על הראש של מי זה היה?
שקריניאר.
שקריניאר, שנתן את הגול, אגב, הגול של שקריניאר זה הפקרות טוטלית,
נכון.
של לופטוס צ'יק.
של לופטוס צ'יק, של כל הבלמים, של כולם. אף אחד לא יכול לקרוא שהוא שקר.
כל כך הזוי שאתה אומר, זה לא יכול להיות שזה חוקי, הם בטוח משהו לא חוקי בגול הזה.
אנחנו חושבים שנבדל בהתחלה.
זה היה הזוי. אבל לופטוס צ'יק, נו, אבל ז'ירו בא, ועל הראש של שקריניאר נותן נגיחה מדהימה, הרמה אדירה של תאו הרננדז, וז'ירו הופך לצרפתי המבוגר ביותר שכובש בליגת האלופות.
כן.
בגיל 37 ו-38 ימים.
זה כיף, באמת. לורן בלאן. זה ניצחון. שאתה מחכה לו בעונה, אתה מחכה לניצחון כזה שירים אותך. באמת, זה אומר על הפוטנציאל שיש לקבוצה הזאת שהיא כולה מאופסת ומסונכרנת כמו שצריך. וזה הרבה על פיולי. אתה יודע, בעיקר מאוד פיולי, אני אגיד לך יותר מזה, אחרי אודינזה, אני כבר הייתי בפיולי אאוט.
אני ראיתי.
זה היה ברשתות כבר, אמרתי, יאללה, פיולי צריך ללכת. זהו.
אני ראיתי שאתה
קראת. אבל עכשיו, אחרי הניצחון אתמול, גם מגיע לו את כל הקרדיט של פיולי אין.
נו, אבל אתה מבין, זה לא הגיוני.
לא, אבל מגיע לו.
אבל זה לא הגיוני מה שאתה עושה. אתה כבר מהעונה שעברה, מזגזג לי עם הפיולי אאוט, פיולי אין.
לא, אני לא נכון, אני מהשנה באמת. מזגזג. השנה הזאת היא כבר...
עונה שעברה, היה לנו ויכוח על זה, אתה אמרת לי שאולי הזמן לצאת החוץ, אני אמרתי שלא.
אמרתי שאיפשהו מעגל, מרגיש שמעגל נסגר קצת. זה נכון. אבל אתמול מגיע לו את הקרדיט, על ההכנה, על הקבוצה, על איך שהיא נראתה.
אני חושב שהאיש הזה מצליח לבלבל אתכם מאוד.
יכול להיות.
שהיכולות שלו לרגש... כל הזמן מתעלות על,
אבל
על גם, התוצאות.
אבל כנראה שגם הוא מתפתח כמאמן במקומות האלה.
יכול להיות.
שוב, אף לא ניצחנו קבוצה כזאת. לא היינו קרובים בכלל לנצח קבוצה. שנה שעברה היה לך את צ'לסי בבית, קיבלת פעם מאמן בראש, וזה צ'לסי פח. זה היה צ'לסי פח שהחליפה מאמן, שהחליפה הביאה את הארי פוטר, וזה, זה לא, אין.
לא יודע, אני מאוד מוזר לי הזיגזוג הזה של אוהדי מילאן עם פיולי.
כי
אני,
בכל...
אני לא מוצא אחידות.
זה אין אחידות, כי מכיוון...
שבוע ש... כן, שבוע לא.
כי פיולי... תראה, עוד סיפור. אני, כי פיולי... פיולי הגיע לקבוצה מרוסקת, והרים אותה לגבעים הכי גדולים שיש. החזיר לליגת האלופות. הביא אליפות! אז אתה לא, אז, אתה לא יכול... זה לא איזה מאמן על הדרך. הוא נמצא שם, אוהבים אותו. יש לו שיר.
סבבה.
עכשיו יותר מזה, בואו קבל את הסיפור. אתמול לא נוגן עשיר. לא היה פיולי זון פייר.
באמת?
כן. כהחלטה שלו ושל ההנהלה.
אה, הוא לא רוצה.
כן.
יפה.
החלטה שלו אומר...
זה בא ממנו, זה יפה.
נכון. המוטיב... יפה. משהו לחפש במקום אחר את המוטיבציה.
זה יפה. אהבתי את זה. אבל, אבל שוב, בגלל שיש לו את האשראי הזה, מרגיש לי שהיד על המקלדת של הפיולי אאוט... לא יודע, זה קצת, זה קצת...
אבל אנחנו אנשי, אבל אנחנו עדים, ככה זה.
כן, אתה צודק. אבל אני, כאילו, אני כן בעד לתת לו את האשראי. אני מאלה שאומרים פיולי אין עד שזה קריסה מוחלטת.
גם אחרי אודינזה, ההנהלה גיבתה אותו ב-100%. העיתונות האיטלקית כתבה, זה לא בכלל על הפרק. אין שיחה לגבי זה בכלל.
אחלה, טוב מאוד. טוב, מילאן כרגע במקום השלישי בבית שלה עם 5 נקודות. ועם 2 כיבושים, דורטמונד ראשונה, פריס סן ז'רמן שנייה, 7 ו-6 נקודות, מילאן עם 5, ניוקאסל עם 4 במקום הרביעי, כשלמילאן יש עוד בעצם מפגשים נגד דורטמונד ונגד ניוקאסל, ניוקאסל זה בחוץ, ודורטמונד זה בבית,
כן.
יהיה קשה, קשה, אבל גיוני, אפשר לעשות את זה.
המשחק הבא הוא אבל נגד דורטמונד בבית, זה המשחק הבא, כאילו.
רק שאני... נעבור רגע מהר, דיברנו על זה בקטנה, רק נזכיר, מילאן מפסידה לאודינזה בליגה, 3 משחקים רצופים ללא ניצחון, היה הפסד ליובה, תיקו מול נפולי, ועכשיו אותו הפסד לאודינזה, 6 נקודות מאינטר בטבלה, 2 נקודות מיובה שבמקום השני, ויש בעיה גדולה למילאן בהגנה, סופגת פי 2 מאינטר ויובה. אז יש
גם אתמול ספגה, כן.
כן, גם אתמול. בואו נעבור לנציגה השנייה בליגת האלופות, לאציו.
לאציו!
לאציו, שעושה את הנקמה שלה. 1-0 על פיינורד, ועולה למקום השני בבית אוכרי ישראל, חוץ מאטלטיקו מדריד, שהיא כאילו ההפך, למרות שזה לא באמת כל אטלטיקו, זה בעיקר הבעלים. אבל אטלטיקו מדריד, במקום הראשון עם 8 נקודות, לאציו שנייה עם 7, פיינורד שלישית עם 6, ו... סלטיק, הקבוצה שאין להגיד את שמה יותר, במקום הרביעי עם נקודה.
הסיפור של המשחק הזה כמובן שירוי מובילה, שער ענק שלו של חלוץ גדול, עובר, גם שוער, נותן בעיטה, מזווית לא פשוטה, שער ה-200 שלו בלאציו, של צ'ירוי מובילה שלא נגמר, ונזכיר, הוא לאחרונה שחקן ספסל, טטי קסטיאנוס פותח על חשבונו בליגה, הוא לא כל כך אוהב את זה, בוא נגיד ככה, אבל פשוט סארי עושה את הרוטציה כי הוא יודע שהוא צריך את שירו בליגת אלופות יותר חזק, יותר חריף, יותר נמצא שם, כי באלופות הוא בהרכב קבוע. והנה אתמול הוא נתן עוד שער, שער ניצחון שהוא באמת שער גדול, כי זה מעלה אותם כבר ל7 נקודות, זה כבר סיטואציה אחרת בבית, ואם לאציו תעלה לשלב הבא, לשמינית, זה סופר הצלחה כבירה שלה, וכמובן גם המשחק הזה, וגם המשחק הזה היה, לא היה אצטדיון מלא אתמול באולימפיקו, אבל הסיבה היא כי האוהדים שמרו את הכסף שלהם פשוט למה שהולך לקרות ביום ראשון.
הדרבי.
יש דרבי דה לקפיטלה.
חשוב להגיד, לאציו, בדיוק כמו מילאן, עושה במכנסיים בליגה גם מול קבוצה שעל הנייר נחותה ממנה, למרות כן. שבפועל בולוניה כבר אבל... מתחילה להיראות כמו קבוצה משמעותית העונה.
ראיתי רוב המשחק הזה. במשך 74 דקות, 75 דקות, לאציו הגיע למלא מצבים. הייתה שם לגמרי, בעתה, פשוט הכדור לא נכנס. עד שהוא נכנס לצד השני.
אז בוא לא נמצא 1-0, ומי שמבשל שם זה האיש שאתה סימנת, דיברת עליו בפרק הקודם, על זירקזי.
זירקזי, כן.
נתן בישול לפרגוסון, ולאציו כבר במקום העשירי.
נכון.
העשירי בליגה.
זה לא טוב בכלל.
זה לא מצחיק.
נכון.
לא מצחיק בכלל.
לא הרבה פער נקודות מהמקום שמנו מגיעים לאירופה, אבל...
עדיין.
אבל עדיין...
לא, להיות אחרי 11 מחזורים עם 5 ניצחונות ו5 הפסדים...
לא טוב.
זה לא הגיוני עבור קבוצה שסיבה במקום השני בעונה שעברה, ובולוניה...
אגב, גם את העונה שעברה, לא זו הרבה זוכרים, היא התחילה לא טוב, והייתה לה התאוששות לא נורמלית. היא באמת, הייתה, בדקו את זה לעומת הנקודות עכשיו, היה כמעט אותו מספר נקודות.
וואלה, וואלה, יפה. בולוניה במקום השישי. בולוניה עם הפסד אחד העונה. אתה יודע מי עוד הפסידה פעם אחת העונה? אינטר ויובה, זהו, ויובה,
נכון.
רק אינטר ויובה, ובולוניה. אז בולוניה עם פתיחת עונה מדהימה, אמרנו זירקזי ופרגוסון, ויש שם בכלל שחקנים, שחקנים, סלמקרס, יש שם שחקנים מעניינים מאוד.
כן, לגמרי, ממש ממש מעניינים, זה לגבי בולוניה, כמו שאמרת, אבל אני אתעכב בכל זאת על מאוריציו סארי הגדול, כי נתן תגובת חיים, אין עליו מסיבות עיתונאים של מאוריציו סארי. הרי ביום ראשון יש דרבי. תכף נדבר גם על רומא, על
מסיאס. זה דרבי המאמנים עם הסינקים הכי טובים בעולם.
ביי, ביי פאר, איזה כיף. עכשיו, ז'וזה מוריניו אמר אחרי המשחק האחרון, אחרי המשחק נגד לצ'ה שהם ניצחו, הוא אמר לי, שאלו אותו כמובן לקראת הדרבי, אז מוריניו אמר, ללאציו יש יתרון, הם משחקים ביום שלישי, אנחנו משחקים ביום חמישי, יש להם יותר יתרון עלינו, הם יבואו פחות עייפים. אתמול הגיעה התגובה של מאוריציו סארי. סארי אומר, אני לא יודע על מה אתם מדברים. לנו הייתה עכשיו מלחמה בליגת האלופות, והם הולכים ביום חמישי לשחק משחק ידידות. בליגה האירופית.
נגד מי? נגד סלאביה פראג.
סלאביה פראג, כן.
יפה, תשובה טובה.
אין על סלאריה גדול, אין, זה פשוט
תשובה נכונה. טוב, תקשיב, יש מי ששולטת בליגה ועושה ניצחון גדול, קשה מאוד, 2-1 על אטלנטה, אינטר, ששומרת על המקום הראשון, ניצחון שלישי ברציפות, מגדילת הפער ממילן שלך ל-6 נקודות, מיובה, עדיין 2 נקודות. ובעצם גם הפסד ביתי ראשון העונה לאטלנטה. מנו מאור, מה נגיד על אינטר?
לא רק זה.
אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, היום בערב היא פוגשת את אוסקר גלוך בזלצבורג,
כן.
אז יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה שם, אבל בוא נדבר על מה שכבר קרה ואנחנו יודעים שקרה.
זה לא רק זה, גם אטלנטה לא ספגה אף שער בבית וקיבלה 2 פתאום מאינטר, אחד שער ענק של לאוטרו מרטינז, כבר עם 12 שערי ליגה. אני מאוד, אני חושב שאינטר גם תנצח היום את זלצבורג, ותעלה לשלב הבא, וזה כבר אמור להיות, זה אמור להיות 4-4 לסימון אינזאגי, לעלות משלב הבתים של ליגת האלופות, שזה הישג ממש משמעותי, כמובן נזכיר קבוצה שהגיעה לגמר, למרות שהייתי היום לקראת המשחק מול זלצבורג, הוא הולך לעלות עם הרכב יחסית משני, לאוטרו כנראה יהיה בחוץ,
וואלה.
כן, סנצ'ז יפתח עם טורם כנראה, גם ארונאוטוביץ' חוזר לסגל וזה טוב, פרטזי אמור לפתוח בהרכב. אני חושב שאינזאגי פה קצת חצי טיפה מאמר אולי גם במקום הזה, כי בכל זאת ניצחון של אינטר, והיא יכולה להרגיש הרבה יותר חופשית בשני המשחקים הנותרים שיהיה לה בליגת האלופות, כדי לעלות לשלב הבא, אבל יכול להיות שגם...
זה מוזר, כי בליגה מחזור הבא היא נגד פרוזינונה.
נכון.
הייתי שומר את הרכב השני לזה.
אבל הוא אומר, כן, אבל זה לפרוזינונה רגע לפני הפגרה הבינלאומית, ואז יש יובנטוס, לא יודע, החלוקת, תשמע, יש שחקנים שמגיע להם שחק גם, אז כנראה שהוא מרגיש יותר ביטחון.
כן, אבל ליגת האלופות זה משחק שאם אתה מנצחת אותה עולה, הם עולים.
נכון.
ופרוזינונה בבית זה משחק שאתה יכול לעלות עם הרכב שני, עם כל הרצון.
אני איתך במקום הזה, זה אבל המחשבות של המאמן, וזה באמת היה ניצחון גדול על אטלנטה, הם שיחקו אותם, אגב, היו ממש קרובים לחטוף את ה-2-2. בוא נודע על האמת, היה שם 10 דקות אחרונות, סקמקה ואטלנטה לחצו אותם חזק מאוד, הרבה הגבעות לתוך הרחבה, מוריאל והכל, אבל זה לא, פשוט לא עבד בסוף, אינטר מנצחת. ניצחון גדול, באמת ניצחון על קבוצה גדולה.
אקן הופך לפנדליסט הכי טוב בליגה, 10-10, מאז שהוא בליגה האיטלקית, מאזן מושלם, והוא בעצם עובר את לוקאקו, כי לוקאקו עד המחזור, נגיע גם לרומא עוד מעט, עד המחזור הזה לוקאקו היה 14-14 בסריה, בביתות עונשין מ-11 מטר.
אתה רוצה לדבר גם על הקן, עוד אחד, מספיק, נו, דיברנו על דונרומה.
גם לוקאקו, זה כולם פה...
לוקאקו, האמת שכן.
כולם פה זה בעייתים. והוא גם הופך לגדול הכובשים הטורקיים בליגה.
הקן שלנו, לו גילת עצמו מחדש, תחת סימון אינזאגי בעונה וחצי האחרונות, עם תפקיד חדש, יש גם את הרואג... היה במשחק והוציאו את זה ככה, תקטעים, איזה כדור אדיר שהוא נתן, פס מטורף שהוא נתן ללאוטרו מרטינז, באמת, ראייה מרחבית, ובאמת, הוא שדרג את עצמו, הוא באמת הפך להיות מה שקיווינו שהוא יהיה במילן.
כן. עוד אחת שעושה את ה-1-0 הקטן שלה, כמו תמיד, אגב, כבר בפעם ה-17, מאז שמסימיליאנו אלגרי מאמן שם, בפעם ה-17, אין לו קבוצה שעושה כזאת כמות. יובנטוס, 1-0, על פיורנטינה. אגב, באמת, ניצחונות חוץ מאוד מאוד משמעותיים של יובה ושל אינטר, מול פיורנטינה ומול אטלנטה, שתי קבוצות ש... כדי לקחת אליפות צריך לנצח אותן, בבית, בחוץ כאילו. וניצחונות מאוד מרשימים. אני לא בטוח שמילן עשה את הניצחונות האלה.
הנתון המרשים מהמשחק הזה של יובנטוס נגד פיורנטינה והניצחון של יובה, זה הביטות לשער, האיומים. 25 איומים לפיורנטינה, 4 ליובה. והיא ניצחה. זה אלגרי קלאסי, פאביו מירטי כובש, סוף סוף שם כדור בפנים, ו... אין לי הרבה מה להגיד, זה פשוט כל הכבוד לקבוצה הזאת שמרימה את עצמה קצת מחדש, ושתי נקודות מאינטר, אתה יודע, אם נצחת את אינטר, עולה למקום ראשון, יובנטוס, מי המאמין?
כן, שתי נקודות, זה הכל.
זה בעונה של כל כך הרבה בלגן, עם מה שעליהם עם פוגבה, ובלחוביץ' שחצי היה בחוץ כבר, בתחילת העונה הזאת, אז זה באמת, באמת היה... יפה לראות מה שמצליח מסימיליאנו אלגרי לעשות, אבל אני אומר לך שבאמת האוהדים לא נהנים.
ברור, אתה יודע למה הם לא נהנים? כי אמרתי, הם עשו 17 פעמים 1-0, אתה יודע מה עוד קרה 17 פעמים?
נו.
גולים של יובה העונה. עכשיו, רק בולוניה מבקיע פחות ממנה מבין כל 8 הראשונות, וזו אותה כמות כמו שפרוזיונונה כובשת, כאילו זה לא התקפה של קבוצה שצריכה להגיע לאליפות, אבל מצד שני יש לה את ההגנה הכי טובה בליגה, יחד עם אינטר, שספיגות.
וזה באמת הסיפור גם של המשחק הזה, כי...
קבוצה של 1-0.
ברמר וגאטי, היה ממש כיף לראות אותם, וגם שאלכסנדרו נמצא איתם, או דנילו, זה בכלל מחזק אותם, אבל פה היה דניאל רוגני, ורוגני זה היה הבלם המושמץ ביותר של יובנטוס, זה שהם נותנים לו שחק רק משחקי גביע נגד איזו קבוצה קטנה, ובקושי שיחק, כמעט לא עשה כלום, והוא כבר בן 29, הרבה שנים שנמצא שם, הייתה איזו השאלה, בואו רוגני בשנה שעברה שיחק 9 משחקים רק, רק ששמם בהרכב, 9 משחקים כל העונה הוא שיחק, ועונה לפני זה שיחק רק 12 משחקים, אתה מבין שכאילו הוא לא נספר בכלל, הוא לא רוטציה. והעונה הזאת, הוא כבר 5 משחקים משחק, 4 מהם בהרכב, וחוץ מאחד שנגד הטלנטה שהיה 0-0, הם ניצחו. עכשיו זה לא סתם ניצחונות, ניצחו את פיורנטינה, ניצחו את מילן, וגם את ה-0-0 מול הטלנטה, וניצחון על לצ'ה. זאת אומרת, משחקים גדולים. ודניאל רוגני שם.
יפה מאוד.
עלו לקבל זימון לנבחרת.
טוב, רומא.
מה, איזה שיפור.
מה, איזו דרמה. איזו דרמה, אז רומא מנצחת 2-1 את לצ'ה, כשעד הדקה ה-91 היה 1-0 ללצ'ה. והיא עושה מהפך מדהים בתוספת הזמן.
שני שערים בתוספת הזמן.
שני שערים בתוספת הזמן, גם אגב את מונזה מנצחת עם שער בתוספת הזמן. בכלל, רומא היא הקבוצה שמפקיעה הכי הרבה פעמים ברבע השעה האחרונה בליגה. תקשיב, זה מדהים. 9 שערים מתוך ה-22 שלה, העונה, הם ברבע השעה האחרונה. זה, זה, זה כמעט חצי מהשערים ברבע השעה האחרונה, וזה משהו שלא כל כך יפיין את רומא בתקופה האחרונה, והעונה זה ממש מאפיין אותה. שערים של אזמון ושל לוקאקו, שלוקאקו כמובן מחמיץ פנדל בדקות הראשונות של המשחק. בקיצור, יפה מאוד.
היה... יופי רומא. דיברת על הדקות האחרונות. אתה יודע למה זה? הרבה בזכות מי? המאמן של המוריניו. קבל את הנתון.
נו.
בשנים שלו כמאמן בליגה האיטלקית, הקבוצות שלו כבשו 26 שערים מעבר ל-90. בתקופה שלו באינטר ובתקופה שלו ברומא. 26 שערים מעבר ל-90 וספגה רק
4. מעבר ל-90.
מעבר ל-90. לא רבע שעה האחרונה.
90.
מעבר ל-90. אז פעם לא היה 10 דקות תוספת זמן. זה ז'וזה מוריניו. עוד כמובן במשחק הזה, החמצת הפנדל של לוקאקו, הבכי שלו, ההתפרקות שלו כמובן הגדולה מאוד בסיום המשחק, לידיים של מוריניו שמחבק אותו. ההתפרקות הזאת היא כמובן משני דברים, גם החמצת הפנדל, גם הבקעת הפנדל, אבל גם...
הבקעת השער ניצחון.
השער ניצחון, אבל גם מה שקרה השבוע לפני זה, עם האוהדים של אינטר, שגמרו אותו בסנסירו, והוא פשוט לא תפקד על המגרש. וזה אדיר, ולוקאקו בנתונים משוגעים לגמרי, רומולו לוקאקו מצליח לעשות דברים אדירים בתקופה שלו. הוא עם 9 שערים ב-12 משחקים בכל המסגרות. 9 שערים ב-12 משחקים, זה כושר C.
יש לו 6 שערים רק בליגה מתוך ה-9 משחקים שלו, שב-30 שנה האחרונות, רק בטיסטוטה עשה פרימיירה יותר טובה ברומא בתקופה הזו, אז באמת הוא נכנס מעולה, ורומא אני מזכיר, לפני כמה שבועות הייתה בתחתית באזורי הקו האדום.
כן.
ממש באזורי הקו האדום, עכשיו היא כבר במקום השביעי, בונת עצמה לאט לאט, מה שנקרא, רומא לא נבנתה.
ארבע נקודות בלבד מנאפולי.
רומא לא נבנתה ביום אחד.
כן, אבל הרסו אותה ביומיים.
נכון. ויפה, יפה.
זה ניצחון נדע.
פעם ראשונה בהיסטוריה של רומא, שהיא כובשת שני שערים בתוספת הזמן. בסריה, בליגה.
וואו. ושוב, ניצחון נגד סלאביה פראגה בליגה האירופית בחמישי, והיא כבר זהו, עולה לשלב הבא של הליגה האירופית, זה גדול. ואני, אתה יודע, אני שם את הכל באיזשהו קונטקסט, אנחנו, כי שוב, שנה הבאה, המפעלים משתנים.
כן.
המפעלים האירופיים משתנים בתצורה שלהם, ויכול להיות, אם איטליה תמשיך לאסוף נקודות, וכרגע היא בקצב נקודות מצוין, אם תמשיך לאסוף נקודות, ניצחונות, ובוא נגיד חלום של ארבע איטלקיות שעולות לשמינית בליגת האלופות, ועוד שתי איטלקיות, או לפחות אחת עולות לשמינית בליגה האירופית ובקונפרנס, זה יכול להיות חמש איטלקיות בשנה הבאה בליגת האלופות. זה מדהים. בלי לזכות במפעל.
כן, כן. זה רק על הצבירת נקודות.
בדיוק.
טוב, האלופה. האלופה.
האלופה.
תשמע, זה...
גם היא משחקת היום, נגד אוניון ברלין בבית.
נכון.
גם ניצחון שלה היום נותן לה פקטור מאוד מאוד גדול לעלות.
נכון. אז האלופה נאפולי מנצחת 2-0 את סלרניטנה בליגה, רספדורי ואלמאס עושים את ההבדל שם. נאפולי רביעית, 21 נקודות, 7 נקודות מאינטר שבפסגה, ופשוט משהו בברק, משהו בהתלהב, משהו שם נחבא.
עדיין, הניצחון שלה, של נאפולי בליגה, הוא כמו שצריך, בדרבי הדרום נגד סלרניטנה, וויקטור אוסימן עדיין כאילו כביכול חסר, אבל הנה אנחנו רואים את רספדורי ואת אליף אלמאס כובשים, ורספדורי נראה מצוין במשחקים האחרונים, ארבעת המשחקים האחרונים, שלושה שערים, בישול, הוא נראה טוב. אגב, גם בליגת אלופות, הם עושים את העבודה בינתיים.
נכון.
הם עושים את העבודה.
משהו ברוח.
משהו בתוך הרוח של נאפולי לא נראה אותו דבר, לא אותו כדורגל מטורף וסוחף, אבל אולי מתחיל קצת להשתנות לכיוונים החיוביים. יכול להיות. יכול להיות במקרה הזה. נזכיר שוב, יש שם כל מיני שחקנים שאתה לא יודע מה קורה איתם. ז'לינסקי זה סוף עונה שלו, יעזוב כנראה סוף חוזה. יש עוד כמה שחקנים שנדחקו, ג'יו סימאונה שאולי קצת יותר דקות אמור לקבל. כבר אצחליה לא תמיד בסיאו. היו משחקים שכן, היו משחקים שקצת פחות, גם ברמת המספרים. ו... אני מרגיש לפעמים שהם עוד לא מבינים את רודי גרסיה, מה הוא רוצה עד הסוף. זה מה שמבין, לפעמים מורגש ככה.
כן.
אבל הניצחון הזה, ואם היום נגד אוניון ברלין, יכול להוציא אותם למקומות הרבה הרבה יותר טובים, את נאפולי. כי יש שוב ארבעה את המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות, טקו, היום עוד לנצח, זה גם אותו, ויש להם את אמפולי במשחק הבא, ואז מתחילה עם רצף קצת יותר קשה.
בוא נעבור על שאר התוצאות.
שאר התוצאות?
מהמחזור, ואנחנו נפתח עם טורינו שגוברת 2-1.
אסור!
גם לי יש עוד מעט מה להוסיף פה, אבל נדבר.
בסדר. קודם כל, טורינו אחרי שני הפסדים רצופים מנצחת את ססוולו, אבל מה הסיפור באמת?
מה?
הסיפור מה היציאה.
נו.
המאמן של טורינו, יוריץ', היה מורחק במשחק הזה.
אוקיי.
במשחק האחרון שהקבוצה שלו הודחה מהגביה, האוהדים שלו קיללו אותו, ועשו לו בלגן, ומה... טרפת הייתה שם נגד פרוזינונה בגביה. דקת אישי, בשריקת הסיום, הטלוויזיה תפסה את יוריץ' עושה אצבע אמצעית לאוהדים שלו. כן, וזה הדליק את המערכת, חבל על הזמן.
בוודאי.
כמובן, הקבוצה גיבתה אותו, הוא היה עצבני, הוא היה ככה, הוא היה זה, אבל זה אף פעם לא טוב. הוא עושה את זה לאוהדים שלו.
לא.
האצבע משולשת.
זה אף פעם לא טוב.
נכון.
ססוולו, מי מעורב בשער שלה?
נו, כמובן.
נו, כמובן. השחקן הכי טוב באיטליה, דומניקו ברארדי. שים לב, שחקן נתון ברארדי היומי שלנו.
תן לנו.
השחקן שבישל הכי הרבה שערים בסריה ב-2023, תשעה. אבל יותר מזה, רק לאוטרו מרטינז, שהיה מעורב ב-30 שערים בשנה הנוכחית, רק לאוטרו מרטינז מעורב ביותר שערים מדומניקו ברארדי בליגה האיטלקית, שהיה מעורב ב-25 שערים ב-2023. 16 שערים, 9 בישולים. איזה שחקן! איזה שחקן!
דומניקו ברארדי.
איזה שחקן.
באמת אגדי.
פרוזינונה מנצחת 2-1 את אמפולי.
מעלה.
נמשיך. קליארי, 2-1 על גנו.
עצור!
כן.
תקשיבו, ענק הקלאודיו רניארי הזה. ניצחון שלישי רצוף כבר. גם בליגה נגד פרוזינונה, עלה בגבי על השלב הבא, עשה ניצחון באמצע השבוע. עשה חילוף גדול במחצית. הוציא את מנקוסו, הכניס את ויולה, תוך 3 דקות קיבל ממנו גול. ורניארי סופר 3 ניצחונות רצופים, פתאום 9 נקודות יש לו. מחזור הבא את יובנטוס בחוץ. רניארי, חוזר לחייך.
תותח, 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 רניארי.
תותח.
תותח כדורגל. אנחנו ממשיכים.
כן.
עם ורונה מונזה, 3-1 עם מונזה.
עצור!
כן.
לורנזו קולומבו. נו. מה, חיפשנו הרי כל כך הרבה זמן למילן חלוץ, נכון?
נו.
איזשהו 9 אמיתי, צעיר, שלנו. לורנזו קולומבו, זה שלנו. נתן צמד, כבר 3 שערים העונה. למה לא השאירו אותו? מה היה צריך להביא עוד יוביצ'ים ושמוביצ'ים? היית משאיר את הילד.
הוא לא שייך למילן יותר.
אני חושב שכן, הוא שייך. כן.
אה, אוקיי.
הוא שלנו. תן לילד. בין 21, תן לו לגדול פה. או כפור תביא, זה בסדר, אבל תן לילד.
בסדר.
איש אילו אותו. נו, בסדר. אגב, מונזה לשים לב, כן? מקום 9 כבר, 16 נקודות, 2 נקודות מאירופה. לך תדע.
וזהו.
זהו.
זהו. זהו. טוב, בוא נעבור על מה שיהיה.
מה שיהיה, ואז שאלות גם, אגב.
יש שאלות?
כן, כנס לציוץ שלי, עשיתי איזה ציוץ, אז יש כמה שאלות. לא מעט, האמת.
אוקיי. יאללה, אז יש לנו ססוולו נגד סלרניטנה.
הלאה.
יש לנו גנוע נגד ורונה.
גנוע צריכה להתעורר על עצמה, משהו קצת פחות טוב.
אלו המשחקים של יום שישי, ביום שבת.
מי עושה לי בשעה 4 משחק?
צ'ה-צ'ה-דה-לצ'ה.
נו.
נגד מילן.
לצ'ה נגד מילן. זה עכשיו החצי מבחן מנטלי. בחוץ, בדרום, מרחוק, נעשות.
למק בנדה בכושר מצוין.
למק בנדה. לרגע לפני פגרה בינלאומית, לצאת עם ניצחון, לשים את הלחץ על קבוצות אחרות.
עוד בשבת, יובה נגד קליארי, מונזה נגד טורינו, בראשון, נאפול, קרב המתחרזות, נאפולי נגד אמפולי, פיורנטינה נגד בולוניה, אודינזה נגד אטלנטה, אינטר נגד פרוזינונה, והמשחק.
איזה דרבי.
לציו נגד רומא.
תקשיב, זה באמת כיף.
לציו מארחת.
כן, זה משחק שתמיד כיף. הייתי כבר בכמה כאלה. זה חוויה מטורפת להיות באצטדיון של לציו.
שזה, אבל זה אחד המשחקים הכי מסוכנים
לא, להיות בעולם. לא מסוכן, לא מסוכן.
לא מסוכן.
מה זה מסוכן? תבוא, תלך עם דגל ישראל, עם גורמט של מגן דוד, לתוך האולטרס של לציו, ממש, אבל בפנים שם, בפנים, תגיד להם חרה עליכם, אז כן, זה מסוכן. תשב ביציאה עם הילדים והאבות, רוב היציאים שם, לא תהיה עם אובר דגלים והכל, אז הכל בסדר. לא צריך להשוויץ ביהדותך ובישראליותך, זה נכון, אבל לא באמת תשמע משהו. אתה תשמע, כי יש לא מעט ישראלים שגרים ברומא והולכים למשחקים האלה שבוע אחרי שבוע, גם ללציו, גם לרומא, הכל בסדר, לא מסוכן. תלך לקרן זווית, לאולטרס, לקרן רחוב, איפה שהאולטרס מתארגנים והכל, ותתחמם ותחמם, אז כן, זה יכול להיות בעיה. תלך כמו בן אדם רגיל לאצטדיון עם חולצה של הקבוצה שלך, או לציו או רומא, ותהיה ביציאה של הקבוצה שלך, הכל יהיה בסדר. באמת, הייתי בכמה פעמים כאלה, חוויה לא נורמלית. מה שכן, זה תמיד חם, כי הקהלים הם מאוד מאוד חמים.
כן. טוב, שאלות? שאלות, בבקשה.
יש לך? או שאני?
לא, לך יש.
אני?
קדימה. האמת שיש, כן, יש לי אולי איזה משהו. אבל דבר,
נו, תן לי.
לא, דבר, אני צריך רגע לארגן את זה.
אתה צריך לארגן. טוב, נו, אז גם אני צריך לארגן. זה בדרך כלל אתה מארגן.
אני
נכנס לטוויצר שלי. הנה, בבקשה. טוב. שאלה של אביב אלון. אני מקווה שאני אומר את השם נכון. תנו תחזית לדרבי הרותח של רומא, ומה קהל האיטלקי חושב על המלחמה בישראל? האם הונפו דגלי ישראל פלסטין באחד המשחקים? אלו אוהדים יותר נוטים לתמוך בישראל, ואלו אוהדים יותר אנטישמים משמיצים. מצא ישראל. תחזית לדרבי?
איקס. איקס.
נראה לי שלציו תנצח.
אוקיי.
Okay. לא יודע, למה פשוט הולך להם הרבה יותר טוב בדרבי מהאחרונים. זה לגבי לציו. לגבי האם קהל תומך או לא תומך, נגיד את האמת, אין איזושהי משהו רשמי שאתה רואה באופן כללי. דגלי פלסטין לא ראית. דגל ישראל ראיתי אחד, במשחק של אינטר נגד זלצבורג, שהצליחו מה שנקרא להכניס, כי לא נותנים יותר מדי להכניס, הם לא רוצים להתעסק בדבר הזה יותר מדי. ואיזה נוטים ואיזה לא, קשה לי באמת לדעת. בוא נגיד ככה, גם באיטליה יש בעיה מאוד קשה עם האסלאם הקיצוני, לא מנסים ממש ממש לדחוק בו החוצה, ושהוא לא ייכנס בשונה ממדינות אחרות באירופה, לא תמיד זה מצליח, כן היו הפגנות פרו-פלסטיניות, לא מעט אפילו, אבל זה פחות ממדינות אחרות, ככה מרגישים.
אוקיי, בוא נרוץ. אנחנו לחוצים בזמנים.
אוקיי, אז עוד שאלה, עוד שאלה אחת?
שאלה אחת.
כן, אז הנה, יונצ'קו דה גרייט, לא יודע, אני מקווה שאמרתי את זה. איך הקבוצות האיטלקיות מצליחות להישאר תחרותיות ברמות הגבוהות באירופה, בזמן שהמצב הכלכלי שלהן נחות משמעותית מליגות אחרות?
שאלה יפה מאוד.
אתה יודע מה התשובה?
מה התשובה?
זה שיש לך כסף, זה לא אומר שאתה יודע מה לעשות איתו.
יפה.
זה הכל. ראו מנצ'סטר יונייטד למשל. אנטוני, 100 מיליון יורו. תגיד, אתה רציני? או ג'יידון סנצ'ו. אז אתה צריך לדעת מה לעשות עם הכסף. זה נכון שהן נחותות די משמעותית. אינטר ככה קצת אולי הרים הראש לאחרונה, גם את העברה הגדולה. נזכיר כשלוקאקו הגיע לזה למעלה מ-80 מיליון יורו שהם שברו את התקרה שלהם.
וגם צריך להגיד, הנפלטים של הפרמייר ליג שמגיעים לסריה, הם שחקנים מעולים. הם שחקנים מצוינים.
רובן לופטוס צ'יק.
רובן לופטוס צ'יק, זה שחקן כדורגל מצוין.
נכון.
זאת אומרת, אז גם השחקנים האלו בהחלט מספיקים כדי להיות תחרותיים ברמות הגבוהות ביותר של אירופה, ראו ערך מה שקרה בליגת האלופות עונה שעברה.
נכון.
ו... אנחנו מסיימים.
נכון.
מסיימים.
זהו.
טוב, הרדיו, תודה רבה. בונה, אתה אלוף.
תודה רבה לרדיו נהדר, שעשה ביום מטורף עבורו, עשה מיליון דברים במקביל, גם הצליח להפיק אותנו.
אקרמן.
תודה רבה, אנחנו מחזקים את כל כוחות הביטחון, כמובן אנחנו איתם במלחמה והכל, מקווים שבערבים אתם צריכים להירדם קצת עם רדיו אזורי באוזניים, ואם לא, זה גם בסדר.
חשוב לי להגיד, אני קיבלתי מלא הודעות ממלא מאזינים, שהפרק הזה עשה להם כל כך טוב על הלב,
okay.
וזה עשה לי כל כך טוב על הלב, לשמוע שזה עשה לכם טוב על הלב, אז כיף שאנחנו במעגל של עשיית טוב על הלב של כולם, שנמשיך לעשות את זה, שנעשה שמח, זה המילואים שלנו, אקרמן, לעשות לאחרים
פורצה שמח. פורצה ישראל.
יאללה, ביי.
ביי.